זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון עם אליה גרינפלד ואביתר חלימי.
זינוק לאתמול, ברוכים הבאים, אני אליה גרינפלד, יושב איתי אביתר חלימי, שהוא נאה כשם שהוא חכם.
זה יש הדיון בנושא.
כאן תרבות, תוכנית חדשה, זינוק לאתמול. מדי יום ניגשים לארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה, שרשות השידור, הרדיו של כל ישראל והטלוויזיה החינוכית, ומנערים היטב ורואים מה יוצא. ואנחנו, אביתר ואני, הולכים לדבר על שנות ה-90, העשור שבו היינו בחיים.
אבל לא מודעים לשום דבר.
רק לחלק מהדברים.
רק לחלק, מודעים בהדרגה.
מה היה שם ב-90s? אנחנו נלך שנה אחרי שנה וננסה להבין מה הרכיב את שנות ה-90. והתוכנית הפעם אנחנו נתמקד ב-1990.
כן, שזה השנה הראשונה בעצם בשנות ה-90, היא זו בעצם שהבטה את יריית הפתיחה לכל הדבר הזה שנקרא שנות ה-90.
אני חושב ששנת 89 לא הייתה בכלל בשנות ה-90.
לא.
אפילו לא קצת.
לא, לא, לא.
ולכן אין סיבה שהיא תהיה חלק מהתוכנית הזאת. לא, שעוסקת ב...
עוסקים בשנות ה-90, ואנחנו נתחיל מהשנה הזאת. זו שנה שקרו בה המון דברים. קודם כל, אני מופתע לגלל שסיינפלד התחיל ב-1990. אני חושב שהתחיל ב-89, אבל זו הייתה השנה שזה התחיל.
בואו ננסה סקירה של הדברים שקרו ב-1990. אני שם לב שבינואר יש מיזוג בין חברות התקשורת טיים ווורנר, שיצר את תאגיד טיים וורנר.
כן, שזה מעניין, כי היית חושב שיהיה בן אדם אחד יצירתי יותר, אבל תוך כל תאגיד העצום הזה עם שם יותר טוב. נפתח סניף מקדונלדס הראשון במוסקבה.
אני זוכר את זה.
באמת?
לא, אבל אני...
אתה היית שם?
אני הייתי... לא.
יכול להיות שכשאני אכלתי את המקדונלדס הראשון שלי ברמת גן, בקניון איילון, אתה אכלת באותו זמן.
אתה חושב שיש לנו קשר כל כך עמוק, שהיה לנו את אותו הביס? אני לא ממוסקבה, אגב, לא נולדתי במוסקבה.
אוקיי, אז זה מאכזב אותי.
מה עוד קרה בשנת 1990?
נלסון מנדלה ישוחרר בקרוב, ונשיא דרום אפריקה F.W. דה קלרק הודיע היום על סדרה של רפורמות בארצו, ובראשן הסמל הזה. נלסון מנדלה, הנמק בכלא כבר כמעט 30 שנה, יצא לחופשי.
אתה יודע מה זה? מנדלה אפקט?
מנדלה? כן, אני יודע. אז בואו נספר לאף אחד, פשוט במאזינים שאני רוצה, הם יחפשו את זה בוויקיפדיה.
נכון. מה עוד קרה באותה השנה?
רוב אך לא רוב מוחץ, כמו בבחירות הקודמות, למיכאיל גורבצ'וב, שנבחר בהצבעה חשאית לארבע שנים נוספות, נשיא ברית המועצות עם סמכויות נרחבות. הרפובליקה של ליטא מיהרה להכריז על עצמאות טרם התכנסות הפרלמנט הסובייטי, ונשיאה הנבחר, לנס ברגיס, אומר בריאיון מיוחד לכל ישראל...
ליטא פרשה מברית המועצות, מה שהחל את נפילת ברית המועצות, הייתה המדינה הראשונה שאמרה, חברים, חברים, אני לא בברית.
I'm out. כזה לא עובד.
אני בחוץ. כן. זה לא עובד, זה לא מתפקד.
חברים, ליטא הולכת להיות מעצמה עד סוף העשור הקרוב, אנחנו לא צריכים אף אחד, אנחנו הולכים... כן. אגב, קצת לפני זה, שרפ הציגה לעולם את מכונת הפקס הראשונה שפועלת עם צבע, שזה מעניין, כי זה גם בערך התקופה שבה לאט לאט הפסיקו להשתמש בפקס.
היה לך מכשיר פקס פעם?
היה לנו מכשיר פקס שאף פעם לא עבד, ולפעמים היה עושה רעשים. להורים שלי יש עסק של רהיטים, והיה להם בחנות פקס, וזה היה המקום היחיד שבו הייתי רואה פקסים רק במקומות עבודה, למרות שזאת המצאה שהיא כאילו, היא אמורה להיות הכי כיפית. היית חושב שכל הילדות שלנו היינו מעבירים ציורים אחד לשני בפקס, וכאילו...
כן, נשמע נחמד.
זה נשמע מדהים, לא עשינו את זה.
פשוט לא מספיק אנשים קנו פקס. אני חושב.
היה משהו מאוד לא כיפי.
לא, זה יכול להיות כיפי.
אם היינו משווקים את זה לילדים, אתה יודע, צייר ציור, וחבר שלך יראה את זה בצד, כן, אבל לא.
מאי, משמח, ארגון הבריאות העולמי מסיר את ההומוסקסואליות מרשימת הפרעות הנפש.
כן,
דיין. אפשר להיות הומוסקסואל בלי להפריע אף אחד.
בגלל זה פתאום היו מלא גייז בשנות ה-90. כי פתאום זה היה מותר, אז פתאום היו גייז.
זה לא שזה היה מותר, זה פשוט, זה תמיד היה ב-DSM. אתה יודע מה זה DSM?
לא.
DSM זה כאילו, זה התנך של הפרעות הנפש, ובהרבה מקרים אומרים שזה לא מעיד על הפרעות נפש, כמו על מה החברה תופסת כהפרעת נפש. אז נגיד, אישה חופשייה היה הפרעת נפש בשנות ה-60 ב-DSM, שנות ה-50, וגם הומוסקסואליות. אז עם השנים זה יצא מה-DSM.
אגב, אני חייתי שהתנך הוא התנך של הפרעות הנפש.
התנך הוא התנך של התנך. מה עוד?
עיראק פלשה לקווייט, 7:05. בוקר טוב, כאן שלום קיטל עם ניר הרבה, ואנחנו מקדישים כמובן את חלק הנכבד של השעה הקרובה לעניין הזה.
ב-1991 פרצה מלחמת המפרץ הראשונה, אבל עיראק פלשה לקווייט ב-1990. לא סבבה.
לא, ואף אחד לא ידע גם למה זה יוביל, אבל יכול להיות שזה היה מסוג הדברים שהיית קורא והיית אומר, טוב, זה סתם חדשת חוץ לא מעניין.
זה מה שהם מספרים שהיה אז.
האופנובנק רוני לייבוביץ', אתה זוכר את הסיפור של האופנובנק?
זה נכון שהוא לא רכב על אופנוע בכלל?
אני חושב שהיה לו מעיל אור ולכן כולם התבלבלו.
השודד האופנוען נענה סוף סוף לאתגר ועלה לירושלים להופעת בכורה.
הוא נכנס.
מי נכנס?
האופנוען עם ז'קט כחול, קסדה כחולה, והסתכל קצת, ככה קראתי אותו בשנייה. ירה יריעה אחת, אמר לכולם לשכב שהוא לא יפגע בהם אם יתנהגו יפה, ואמר לקופאית, תני לי את כל הכסף, מה שיש לך. לקח והלך.
אני חושב שהוא נכנס עם קסדה כדי שתסתיר את הפנים שלו.
בגלל זה קראו לו אופנובנק?
כן, 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 כן.
זה כאילו, זה מה שביסס עבורי את כל התפיסה של אופנועים.
אתה מבין? בניגוד לדיווחי העיתונות מתקופת מעשי השוד עצמם, ובניגוד להערכות המשטרה דאז, בשנות ה-2000 טען לייבוביץ' כי מעולם לא השתמש באופנוע עבור מעשי השוד שביצע. לסניפים אותם שדד הוא נהג להגיע ברגל באמצעית, או באמצעית אחורה אחר. הכינוי אופנובנק דבק בו לטענתו משום שנהג לחבוש קסדה בעת השוד על מנת לטשטש את זהותו.
זה בטח שיגע אותו.
אני לא אופנוע.
אני יודע שזה לא עניין פה, אבל אני חייב להגיד, לא הייתי על אופנוע.
אתה חושב שהוא היה משאיר כזה ורדים? אני שודד הוורדים כזה, זה לא אופנובנק. אני פאקינג הבאתי 30 ורדים, מה עוד אני צריך לעשות?
יש לדוד שלי עסק של ורדים, כל הרעיון היה...
אני מניח שאתה תוכל לקרוא לי שודד הוורדים. אוקיי, אופנובנק.
מה עוד קרה? מרגרט תאצ'ר התפטרה מראשות ממשלת בריטניה, את זה אני זוכר.
כן, זה נגש אותך בזמנו?
אני פשוט זוכר את זה. שש. לא יודע למה אני זוכר את זה. וכמובן חיברו בין צרפת ואנגליה עם תעלת למנש.
אתה היית פעם בתעלת למנש?
לא, אבל אני ובן דוד שלי פעם חיברנו ידיים מתחת לתעלה שבנינו בחוף. וזה היה מאוד מרגש.
יכול להוציא את זה בערכי החוצה. אני הייתי בתעלת למנש, בנסיעה מצרפת ללונדון. זה משהו שקרה.
ואת זה אנחנו נשאיר. אוקיי.
אני עליתי למדינה היפה הזאת. אני נולדתי במדינה שאיננה המדינה הזאת, ואז עליתי על מטוס, ומצאתי את עצמי כאן. לא שאלו אותי.
על דעת עצמך?
לא לבד. עם ההורים, שמו אותי בעגלה, אני מניח? לא יודע, לא חושב.
אתה זוכר את זה כאירוע משמח?
אני זוכר את זה כאירוע שקרה.
הוא היה חסר רגשות?
כן, כמו כל דבר שקורה לך כשאתה בן 3, פשוט מרימים אותך, ואז מניחים אותך באיזשהו מקום, ואז אתה שם עכשיו.
כשנחתתם, ההורים שלך ירדו על הברכיים ונשקו את האדמה?
לא חושב, אבל הייתי צעיר. אני כן זוכר שהקיתי בנמל תעופה.
אוקיי, אז אולי הם ירדו על הברכיים וניקו את ה...
יכול להיות שהם עזרו לנו, אני מניח שהם עזרו לנו אנשים...
אז על הדרך הם גם נשקו את האדמה.
לא, זה היה בנמל תעופה ברוסיה. זה גם טסנו דרך שוודיה, כי אז אסור, לא היה טיסות ישירות.
מרוסיה לישראל?
כן.
למה?
כי יש מלחמה קרה, ואנשים לא אהבו אחד את השני, ואנטישמיות כל מיני.
מוזר.
כן. אוקיי, אלה כל הדברים. שקרו ב-1990, ולא קרה שום דבר אחר.
זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
על מה אנחנו הולכים לדבר היום בעצם?
אנחנו הולכים לדבר על אחד האירועים המסעירים שקרו ב-1990, אחד האירועים הפוליטיים המסעירים, התרגיל המסריח.
תרגיל המסריח.
התרגיל המסריח.
אוקיי, זה נגיד סמד מילים שאני שומע כל החיים שלי. אני רק תמיד מניח שכאילו בטח קרו מלא דברים כאלה מאז, אבל זוכרים את זה בתור הפעם הראשונה שעשו תרגיל.
קודם כל, מהידועות שמי שמריח הוא המסריח.
כמובן.
השאלה, מי מריח? במקרה הספציפי הזה, ועל זה חלוקות הוויכוחים, מי המסריח? אז אני אספר לך, היו בחירות ב-1988, הימין בעצם היה הרוב, היה לו רוב קטן, אבל שמיר יכל היה להקים ממשלת ימין על מלא, אבל הוא החליט בכל זאת ללכת עם שמעון פרס, ממשלת אחדות לאומית, אוקיי? תגיד מסריח מספר אחד, זה ששמעון פרס באישון לילה, אני מניח שלא, זה היה כאילו, אבל לצורך הסיפור הדרמטי, באישון לילה,
2-3 בלילה,
כן, שלח את יוסי ביילין לשיחות סודיות עם החרדים, מתוך כוונה להפיל את הממשלה, ולהקים במקומה ממשלת שמאל חרדים. זאת אומרת, הוא רצה לעקוץ את שמיר.
אבל שמיר הכי יצא כאילו...
הוא יצא בסדר.
אמר לו, אחי, בוא נמשיך את זה, בוא נהיה כאילו חברים כמו שהיינו כל הזמן הזה, והוא כאילו עשה לו קאונטרים.
עשה לו תרגיל. מסריח. אבל התרגיל מסריח מספר אחת.
זה התרגיל.
הממשלה של שמיר נפלה באי אמון. התרגיל מסריח מספר שתיים זה ששימון פרס היה בטוח שיש לו 61 אצבעות כדי להקים ממשלה חלופית. ובמועד ההצבעה, כמה חברי כנסת נעדרו מן ההצבעה. זאת אומרת, פרס בחצות בלילה אומר שיש לו ממשלה ומזמן ישיבה מיוחדת של הכנסת ליום המחרת. בוא נשמע איך זה נשמע.
עוד בחצות, לפני קצת יותר משש שעות, הודיע שמעון פרס במרכז מפלגת העבודה בבית ברל על 61 חברי כנסת התומכים בממשלתו.
המצב ברגע זה שיש לנו תמיכה בכנסת של 61 חברים ואולי יותר. זה מורכב מתמיכתה כמובן של מפלגת העבודה פלוס חמש מפלגות שהסכימו לתמוך בנו. כל החמש רוצות להצטרף לממשלה.
זה רק אני אומר שפרס היה קצת פחות פרס פעם.
הוא עדיין לא היה לחלוטין פרס. קודם כל, מצחיק שהוא אומר 61 ואולי אפילו יותר. אתה תמיד אוהב להגיד כאילו...
אני לא יודע מי יבוא, דנה, שלומית, אולי עוד אנשים יבואו גם.
גם למה להגיד יש לי 61, אם אתה יכול להגיד יש לי לפחות 61. שניהם נכונים, שתכף נשמע יותר טוב.
יש לי ממליצים, אתה יודע מה? יש לי.
יודע מה.
באותה שעת לילה מאוחרת כתב כל ישראל נמצא יחד עם חברי הכנסת החרדים של אגודת ישראל, שאמורים להצטרף לפרס, והוא מקליט כתבה שמשודרת ביומן הבוקר של כל ישראל.
חברי הכנסת של אגודת ישראל נועדו אמש בביתו של הרבי מגור בירושלים. ההתכנסות הוגדרה כמסיבת חג ולא הידיינות לשם החלטות. מה שעורר את סקרנותי הייתה העובדה שחבר הכנסת אברהם ורדיגר נעדר. כששאלתי אחדים מהנוכחים האם יש להבין את ההיעדרות כהיעדרות הפגנתית, נאמר לי שחבר הכנסת ורדיגר נמצא במקום נופש ולכן לא בא. תשובה המגבירה את הסקרנות. חבר הכנסת אליעזר מזרחי, שגם הוא הוזכר ברשימת המתנדנדים, שוחח עמנו אך בדבריו גילה טפח וכיסת פחיים.
אנחנו בינתיים ישבנו הערב, עשינו מסיבת חג, כל הסיעה יחד, וברוך השם, אני יוצא בהרגשה טובה.
אתם לא קיבלתם הוראה, או אתה לפחות, מהרבי מלובביץ' להצביע נגד שמעון פרס מחר?
הרבי לא התקשה ולא נתן שום הוראה. הוא לא שלח שום הוראות.
האם החלטתם איך להצביע?
עדיין החלטנו עוד להמשיך קצת לדון. אני מבקש להימנע משאלות.
איפה אתם תשבו, חבר הכנסת מזרחי?
הולך קצת לנוח.
ואתה תשב עם עצמך כדי להחליט איך להצביע מחר?
ייתכן.
ויכולה להיות החלטה שלא תצביע, לא תתמוך ממשלתו של פרס?
טוב, הייתכן הזה יכול להיות שכל הסיעה תצביע גם אחרת. הייתכן יכול להיות שהמערך הצביע בעד הליכוד מחר גם. הכל ייתכן.
זה חיים יפה.
הכל ייתכן.
זה יפה מאוד, הכל אפשרי.
איזה דיבור של מפי.
אולי נשים מלא זה יבואו לשחק את הידוקים. אני לא יודע, אני יודע.
יכול להיות שיבוא מחר אותו ויקח אותך ואת כל המשפחה שלך. אני לא יודע.
אתה צריך להבין את הדרמה. זה הוקלט בלילה. שמעון פרס, אז היה רק ערוץ רדיו אחד. שמעון, זה לא נכון, זה בדיחה. היה רק ערוץ רדיו אחד.
היה רק רכב אחד, עם רדיו אחד.
היה כביש אחד. ובוא נסע שמעון פרס, הוא מאזין לרדיו, בשידור הרדיו, והוא ככה מתווכח עם סוני, עם נשים 88, הוא לגגלת, בוא ניתן, נראה מה רשת בית נותנים. והוא מגלה, להפתעתו, שהסיכומים שהוא סיכם לא מסוכמים כלל וכלל.
תשמע, קודם כל אני מרגיש כאילו גיליתי עכשיו שבעצם אני לא מכיר את כל האוריג'ין סטורי של שמעון פרס מספיק טוב, כי הפרטים האלה לא היו מוכרים לי, וזה שהוא ישב באוטו עם אשתו, זה רגע כל כך מביך.
רגע, זה אייל שינדלר עורך מסר לנו, זה נכון? זה עובדה ידועה?
עובדה ידועה, עובדה ידועה. הבן אדם...
אם הוא מנהן בהרבה אנרגיות, אז אני מניח שזה עובדה מאוד ידועה.
כן, כן, כן. כן, אז הסיטואציה כל כך מביכה, והיא גם, היא כל כך פרסית, שאני מרגיש כאילו לא, זה כאילו לא ראיתי את האוריג'ין סטורי של מגנטו, ולא הבנתי למה הוא היה המגנטו.
שמעון פרס, יש אוריג'ין סטורי מאוד ארוך של 70 שנה.
לא, לא, זה רגע אחד, נכון, אבל זה רגע אחד כאילו שהוא, כאילו הדבר הכי לוזרי עליו שאני לפחות שמעתי.
הוא בעצמו מבין שהוא בבעיה, כי שניים מחברי הכנסת של אגודת ישראל מקבלים הוראות מהרבי מלובביץ' בכבודו ובעצמו, והם חוששים לתמוך בממשלת שמאל. הפתרון שלהם היה מאוד מתוחכם. חבר הכנסת אברהם ורדיגר ואליעזר מזרחי פשוט נעלמים. אחר כך שמועה שאריק שרון מחביא אותם בפרדס בחבל לחיש, שהם בגן הורדים.
אתמול בלילה יצא מביתו בשיכון חב"ד בלוד חבר הכנסת אליעזר מזרחי, ומאז נעלמו עקבותיו. בני משפחתו גם הם אינם יודעים לאן נעלם חבר הכנסת. הלחצים על חבר הכנסת מזרחי כבר החלו שבוע לפני הפסח, אמרו לנו בניו, וסיפרו על מברק שהגיע מארצות הברית, ועליו חתומים רבני אגודת ישראל באמריקה, המורים לו שלא ללכת עם ממשלת מערך בשום מחיר ובלא כל פשרות. הודעתו של הרבי מלובביץ' ערב חג הפסח, כי אין לוותר על שעל אדמה מארץ ישראל, גם היא אותתה לחבר הכנסת, כי עליו לקבל את דין הרבי, ולא את החלטת מועצת גדולי התורה של האגודה. אך לא רק הרבי מלובביץ', אומרים לנו כאן. את שמו של אריק שרון מזכירים כאן בלחישה וברמז, כמי שגרם גם הוא להחלטתו של חבר הכנסת אליעזר מזרחי.
זה הצליל שמחפשים אותו.
איפה אבא? לא יודעים, אנחנו אין לנו מושג מאתמול בלילה.
לא, אבא שלי.
יוצא מפעם לפעם.
הוא אדם עצמאי.
הכי גדול שיש לנו איתו זה דרך התקשורת. אולי את הדיו לא היום שייצור קשר עם הבית.
אמא הכינה אורז.
דואג לו, מאחרי שהודיע את ההודעה שלו לתקשורת, אני נהייתי יותר רגוע.
למה הוא לא התפטר?
למה שהתפטר מהכנסת?
נכון.
אם יכול לפעול במנדט שלו, למען ארץ ישראל השלמה, אז למה שהתפטר?
זה פשוט מדהים. איפה אבא? לא יודע איפה אבא, לא יודע איפה אבא. לא יודע. מים כבר לא יודע איפה אבא.
הם גם, אם הם היו, אם הם באמת היה להם ביצים, הם היו עושים עניין שלם מזה. כאילו, היו אומרים, הוא נהדר, אנחנו לא יודעים איפה. מוצאים משלחות. בואו, תנו לי, זה דופקים בדלת.
סליחה, ראית את אבא? הוא נעלם, אני לא יודע איפה הוא.
כן, היה לי איזה תצוגת מידי, האמא בוכה בסלון.
כן. התיק שלו עוד חם. אתה חושב שהוא התחבא בארון, כאילו?
הוא היה שם מאחורה.
ומה יש בדלת הזאת? זה לא, אל תפתח את הדלת. נראה שהוא יישב בבית, אבא.
לא יוצא מזה טוב.
כאילו, לא ככה נשמע בן...
בן דואג.
שאבא שלו לא נמצא בבית יומיים.
לא חזר הביתה, כן.
לא יודע איפה אבא, לא יודע.
הוא הולך להצביע.
כאילו זה שאבא הולך ולא חוזר. זה מה שקרה לנו בבית הזה. זה מזרחי, ולאברהם ורדיגר, חבר הכנסת ורדיגר, הייתה עוד בעיה אחת, שנשמעת... זאת לא הבעיה, אביתר. הבעיה היא נשמעת ככה.
הבוקר זורק חבר הכנסת אברהם ורדיגר פצצה פוליטית. הוא מודיע על התפטרותו מן הכנסת, ובכך טורף את קלפיו של שמעון פרס.
אני לא אוכל לתמוך בממשלה או בקואליציה אשר נתמכת על ערבים, עם כל הכבוד. מכיוון שאנחנו מדינה יהודית, עם בעיות טריטוריאליות, ביטחוניות, קשות ביותר. ואנחנו צריכים ראשית כל לשמור על ארץ ישראל. עכשיו, חבר כנסת יצחק רבין אמר לי בנוכחות שמעון ופרס ואחרים, ורדיגר, אני איתך בנושא זה. גם אני חושב שזה לא ייתכן שהקואליציה הזאת תישען על קולות ערביים, צריכים רוב יהודי.
אתה יכול לדמיין שהיום מישהו היה אומר משפט כמו אי אפשר לשבת עם הערבים.
על מה אתה מדבר?
מה פתאום? מי אמר דבר כזה?
תגיד, אתה לא קורא חדשות.
2021?
אתה אמיתי איתי?
אין שום סיכוי.
תגיד, אתה לא קורא חדשות?
שום סיכוי שמישהו אמר דבר כזה. תראה לי. תראה לי איפה.
אתה בוודאי מתבדח.
תראה לי משפט כזה, ברי.
אתה בוודאי מתבדח.
לא למדנו כלום ב-31 שנה. 31 שנה?
אתה מתבדח.
ודאי. בוא נמשיך.
אני חושב שזה ממש מוזר שהשדרן נשמע כאילו מה-50s. נכון שזה נשמע? ראש הממשלה מסר... כי הם עדיין דיברו ככה גם בשנות ה-90.
כי מאיך הם למדו, ממה הם למדו? מאנשים בשנות ה-50, זאת הבעיה, לוקח זמן עד ש...
בעיניי זה מדהים שגם אז הייתה שיחה כזו.
לא
בקיצור, במליאת הכנסת מכריזים שלא הולכת לקום היום ממשלה.
אנחנו חייבים לעבור עכשיו, לקחת את השידור מכם אל אולם המליאה. כאן מתחדשת הישיבה, יושב ראש דוב שילנסקי.
חברי הכנסת, אני מצטער.
זה מסוג הקטעים שדוב שילנסקי כל הזמן עושה.
שהופסקה על פי בקשתם של חברי הכנסת שמעון פרס ומשה שחל בלשכתי. בעצם, בלי מיסים, חלפו השעתיים שנדרשו או שנתבקשו להפסקה על ידי חברי הכנסת שמעון פרס ומשה שחל. במהלך השעתיים האחרונות ביקש ממני חבר הכנסת שמעון פרס לשוחח אישית. ואכן יצאתי מישיבת הנשיאות אליהם לשיחה. בשיחה זאת הודיעני חבר הכנסת שמעון פרס כי חלו שיבושים בהרכבת הממשלה ואין בידו להציגה בפניי בכנסת במעמד זה.
שיבושים?
שיבושים.
כולל לכולנו.
זהו, ואז לא קמה ממשלה עד היום.
ואז לא קמה ממשלה, ופרס הולך מיד אל הנשיא, האוהד, מזכיר, הממשלה נפלה, היה אי אמון, אז לפרס יש זמן להקים ממשלה, אז הוא מבקש הערכה, עוד זמן להקים ממשלה.
אני ביקשתי 15 ימים ונשיא המדינה נענה לבקשתי זו בהתחשב בשלושה דברים. ראשית, בתקדימים שהיו בעבר, כמעט ולא היה מקרה שמועמד לראשות ממשלה ביקש הערכה ולא ניתנה לו, וכמעט כולם ביקשו. הדבר השני זה החג. הנשיא ביקש מאוד מאוד להדגיש את הצורך לאפשר לאנשים לעבור את החג בצורה מסודרת וללא מתיחות יתר.
אתה לא רוצה בלגן בחג.
והדבר השלישי זה הנסיבות שאותם הסברתי לנשיא, שכן מר ברדיגר ומר מזרחי יכולים כמובן לשנות את דעתם. מה שכאב לי מאוד זה שהם עשו את זה הבוקר. אני מאמין להנהגת אגודת ישראל יותר מאשר אי פעם, למרות ששניים מחבריה פרשו, אבל הנהגת אגודת ישראל, אני משוכנע, עשתה את כל אשר ביכולתה כדי לשמור על שלמות השתתפותה בקואליציה.
מעניין.
איזה נימוס! איזה, כאילו, הוא נשמע... היום לא היית שומע על זה ככה, היית שומע, לא היית שומע בן אדם אומר, תשמע, הם החליטו לשנות את דעתם, חבל, כואב לי מאוד שהם עשו את זה ברגע האחרון. לא, זה היה שני האנשים האלה, הרגע פירקו את הדמוקרטיה הישראלית, הם מוטטו אותה, ריסקו
את... הם לא מוטטו, יש להם, הם נבחרו לכנסת בשביל להביע את דעותיהם, ועם הדעות שלהם...
אני אומר שזה מה שהיו אומרים היום, היום הדבר כזה היה מתקבל פשוט בזעם, והיו, אתה יודע, מטילים בוץ על כל המחנה השני. זה שהוא אומר שהוא בטוח שאגודת ישראל עשו מה שאפשר כדי להשאיר אותה, זאת אומרת, היום פשוט זה היה הופך למסע של הכפשות פשוט.
הוא פשוט יצא שמשימון פרס, היה בחור בסופו של דבר אלגנטי ומנומס.
אני חושב שהוא פשוט היה
מגרעותיו.
גמור.
כן, נמסר לנו פה ביאל שינדלר, האורך החכם, שמספרים שהוא היה מפורק, והנשיא היה צריך להכיל אותו ולהשקוט אותו ולחבק אותו.
מה זה להכיל אותו ולהשקוט אותו?
זה מה שאמרו לי, לא יודע. שמו עליו סליחה
ואמרו לו, בוא שימון, בוא תשב, בוא תשב.
חיים הרצוג בספרו האוטוביוגרפית, אני הייתי נשיא הזה, תותח אני, לא שם ספר. חיים הרצוג בספרו דרך חיים כתב, הוא נראה מותש ופגוע, כל הפרשנים הפוליטיים ניסו להסביר מדוע התמשכה הפגישה בינינו על פני יותר משעה. הסיבה האמיתית הייתה שפרס עמד על סף התמוטטות פיזית כשהגיע אליי. המזכירות בלשכתי הבחינו בכך שהוא חיוור וחלוש מאוד, עלינו לדירתי ואורה מיירה להכין לו ארוחה. הוא חושב להתמוטט פיזית ואולי גם מנטלית. כך,
הוא היה גבר צעיר בן 60 אז.
בשיא חייו, אהבתי כזה, האישה הקטנה תקנה לו איזה ארוחת ערב, היא פשוט ישבה שם לא מבשלת, אז אמרתי לה, קדימה, קדימה.
אני ממש רוצה לדעת, אם ישקו אותו ועשו לו מסאז' ברגליים.
אני מאוד רוצה להאמין שכן. עכשיו, לא זו אף זו, ישנם אגדות שהמסמך שעליו אגודת ישראל חתמה, זאת אומרת, היה ביניהם איזושהי הסכמה שאפילו חתמו עם בחתימות ידיהם, והחתימות נעלמו באורח פלא.
כאילו החליפו את המסמך?
האגדות מספרות שזה נחתם בעת עם דיו נעלם. זה הדיבור.
מזמיר טריקים?
יכול להיות, בהחלט.
יכול מאוד להיות.
בשידור ציבורי מבקש בלי פרסומות.
אוקיי. אני לא, אני הרגע אמרתי שזמיר טריקים היו שותפים לתרגיל המסריח, אז אני לא יודע אם זה הייתה פרסומת.
מישהו יתבע אותך.
זה טריק. זה טריק יפה.
זה חתיכת טריק.
זה הטריק המסריח.
אופציה נוספת זה שהוא עשה תרגיל, הוא עשה כאילו, הוא חותם. הוא כזה, הנה, אני מתקשר, אני מתקשר, כזה.
והשני עשה קולות של עט כזה.
ופרס היה כל כך נלהב, הנה, חותמים לי, שהוא אפילו לא... דיוני, למה זה משהו שקיים באמת?
הוא לא שם לב שהוא יושב בבית.
אתה יודע משהו שקרה ב-90s? שכולם אמרו שמייקל ג'קסון עושה ניתוחים להלבנת האור, ובעצם הייתה לו מחלה. ובדיעבד, אתה לא יכול לעשות ניתוח להלבנת האור, זה מטופש, למה שתחשוב ככה? אתה ילד טיפש.
אבל לא, פשוט הייתה לו מחלה.
נכון, אז גם זה, דיו נעלם, האם אי פעם היית עד לדיו נעלם בחייך? זה משהו שקיים?
זה קצת קשה להיות עד.
אבל אני לא חושב שזה משהו אמיתי.
לא, אני די בטוח שזה אמיתי.
אני חושב שהייתי מאוד שמח לקנות עד עם דיו נעלם.
ודף עם סיבים נעלמים.
דף שריף. בסופו של דבר, המנדט חזר לנשיא, שנתן אותו לשמיר, שכן צריך להקים ממשלה. את השם של כל הסיפור, הדגיל המסריח, נתן יצחק רבין, רק אחרי כמה שבועות, ברעיון ליומן הבוקר של רשת ב'.
ואילו הליכוד היה מסכים, שההכרעת הוא העבר, למליאת הממשלה, או לכנסת, לא הייתי נותן ידי לפירוק הממשלה. היו כאלה שרקי חיו באשליה שיש להם בכיס 72 מנדטים לממשלה צרה. את התרגיל המסריח עברנו.
אנחנו כאן...
עברנו אותו.
כן.
ברור. אני מודה לך מאוד, חבר הכנסת יצחק רבין.
שלום.
כן, אריה.
שמת לב שרבין בעצם טבע כאן כינוי נוסף לשלל הכינויים שהוא יודע להמציא מדי פעם, תרגיל מסריח.
כן.
היה פעם תרגיל מבריק, עכשיו יש תרגיל מסריח.
היה גם פלונטר בלבנון.
לפודל, לפלונטר, לחתרן הבלתי נלאה ולקברן הלאומי.
טוב, הוא שומע אותנו, יצחק רבין. תודה רבה לך. תודה רבה גם לך, אריה גולן.
קודם כל, אריה גולן זה הבן אדם שכשניל ארמסטרונג אמר It's one small step for man, one giant leap for mankind, עמד לידו ואמר, זו שורה טובה! זו שורה יפה, זה הזכרו את זה נראה לי הרבה שנים. כאילו, הוא ממש קצת ריחן את הרגע.
אבל השאלה אם הוא לא היה אומר את זה, אם זה היה נעלם.
זה מה שאני אומר, זה מה שהיום קוראים הנדסת תודעה, אתה יודע. הוא הפך את זה למשהו, כאילו, לאיזשהו מטבע לשון שכולנו מכירים, אבל זה גם... גם איך שרבין אומר את זה, זה כן נשמע שהוא יוצר פה עכשיו איזה רגע קנוני כזה, שהוא אמר, התרגיל המסריח.
זה לא כמו היום שכאילו לפני כל...
והיה לו יועץ תקשורת שאמר לו...
זה פשוט, אני חושב שהוא עכשיו, התרגיל הזה היה לו ריח לא נעים. וכך הוא קינה אותו.
אתה נורא מדמיין אותו, יושב על... כן, ויושב על ספת אור ומעשן סיגריה וכועס.
נכון. אני יכול ממש אבל להזדהות עם חברי הכנסת של אגודת ישראל, בתור אדם שמבטיח הרבה דברים ולעיתים לא מקיים אותם. אתה מכיר את זה כשאתה מבטיח למישהו ביום שלישי, שתלך איתו לסרט ביום שישי, ומגיע יום שישי ואתה כזה, אני כבר לא רוצה.
כן, כן.
אז רציתי באמת, ועכשיו אני לא רוצה באמת. אני חייב עדיין לבוא?
כן, זה גם מה שפרס אומר, כאילו מותר לו לשנות את דעתו ברגע האחרון, פשוט חבל שהוא עושה את זה עכשיו, זה כל כך עצוב.
ואני גם יודע לקבל את הצד השני, כשאתה קובע עם מישהו לסרט, ואז הוא מתקשר ואומר, תשמע, אני לא רוצה לבוא, ואז אתה לא יכול לחוס עליו, כי אתה אומר, אני מבין, אתה עכשיו לא רוצה.
כן, רק שבמקום סרט זה עתיד המדינה, וקיומה של ממשלת.
אם יש משהו שתנועת המיטו לימדה אותי, שמותר לכל אחד לשנות את דעתו בכל רגע.
העיקר שהיא הועילה לך.
מי?
התנועה.
כן, לא יודע מה שקורה, אני חושב, אבל איך זה עזר לי להבין.
כמה שהתנועה הזו שינתה אצלך משהו.
כן, בהחלט. וזה הסיפור על התרגיל המסריח, סיפור ארוך על התרגיל המסריח.
אז בעצם כשאומרים התרגיל המסריח, אז יש אלה שאומרים התרגיל המסריח זה מה שבעצם פרס עשה, ובעצם יש מי שאומר שהתרגיל המסריח זה מה שעשו אגודת ישראל לפרס, שברגע האחרון החליטו לא ללכת איתם לסרט, ובעצם אז התרגיל המסריח, מה שאני מגלה עכשיו,
כן.
אין הסכמה על מה היה התרגיל המסריח אפילו. אולי בגלל זה לא ידעתי אף פעם, אז זה תרגיל המסריח.
אני, זה לא כזה סיפור מסובך, הם הבטיחו לעשות משהו, הם לא עשו את זה, התבאסו.
זה באמת תרגיל בתוך תרגיל, כי מה שפרס עשה כן היה תרגיל.
עד כאן זינוק לאתמול להיום. תודה לצוות שלנו, לאורך אייל שינדר, למפיקה תמר בנימין.
אפשר להזין לנו מתי ואיכן שאתם רוצים, בהסקט שלנו זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן, ובכל יישומני ההסקטים.
מחר בערב הצהריים יהיו כאן שחר גבע ואייל שינדר, והם יערכו את דורי בן זאב לשיחה על העבר, כמו שזה יהיה בהווה, ואנחנו נחזור בשבוע הבא, כי אנחנו עכשיו פה כל שבוע, בארבע בצהריים עם שנת 1991, שזה השנה שהיא באה מיד אחרי 1990. בתוכנית הזו נדון במלחמת המפרץ ובטראומות הילדות שיש לי מהמלחמה הזאת.
יש לך?
יותר מאחד. תודה לך, אביתר, שהיית נפלא.
תודה רבה לך, אליה, שהיית מולי.
זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.